דרך החיים הרב קשתיאל ט' טבת ט' שבט.
משתמש בתג החלף. הלל אומר שמי שמשתמש בכתרה של תורה אז הוא חולף מן העולם. זאת אומרת שאסור להשתמש במעמדך כתלמיד חכם בשביל לקבל זכויות יתר או בשביל שישרתו אותך וכדומה. בגמרא פרק בני העיר נא נתן, גמרא מצטטת את המשנה, להשתמש בתג החלף תני ריש לקיש, גם המשתמש במי ששונה הלכות, גם אדם הפוך שמצידו נעזר במי ששונה הלכות, גם זה. זאת אומרת יש פה שתי הסברים. ההסבר הראשון, ההסבר שראינו ברש"י, זה שאדם מנצל את מעמדו בשבילו, אבל ריש לקיש מסביר הפוך, להשתמש בתג הכוונה אדם שמשתמש בתלמיד חכם לצרכיו הוא חולף. מי שמשתמש בשונה הלכות, אדם שהוא לומד תורה, אז הוא חולף. זאת אומרת יש פה הסבר הפוך, זה לא הוראה לתלמיד חכם, אלא זה הוראה לציבור הרחב לא להשתמש בתלמיד חכם. פירוש זה, כי לך חלף מן העולם, מפני שהתורה יש לה קדושה אלוקית, כמו כל דבר שהוא קודש, ששם שמיים חל עליו, ומי שהוא תלמיד חכם, הוא בבחינת הקדש, כי יש בתוכו תורה, יש בתוכו הקדש, ונהנה מדבר ששם שמיים חל עליו, דינו כמו מי שנהנה מן הקודשים. אנחנו יודעים שאדם נהנה מן הקודשים, חייב מיטה בידי שמיים. למה הוא חייב מיטה? כי האדם הוא בעל גוף וחומר, ואין ראוי שיתחבר אל דבר שהוא קודש ונבדל מן האדם, והוא חלק שמיים. לא יעלה על הדעת שאנחנו ניקח את העולם הרוחני, את העולם הקדוש, ונשעבד אותו לעניינים הארציים, כמו שתמצא. כי כאשר מתחבר האדם אל העליונים אשר אינם עם הגוף, יבוא לו מיטה. אלוהים ראינו נמות. אנחנו רואים בתנך שאדם שנפגש עם העולם הרוחני והוא לא ראוי, אז לכאורה הוא חייב מיטה, כי אין לאדם הגשמי מציאות עם נבדלים. לכן כאשר אדם מתחבר להיות נהנה מדבר שהוא חלק שמיים, חייב מיטה. אתה רוצה להשתייך לעולם הרוחני? טוב, בבקשה, אז תעזור את העולם החומרי. אתה לא יכול להיות החומרי ולהשתמש בעולם הרוחני. אז אם אתה רוצה להשתמש בעולם הרוחני, אז תעזור, תסתלק מן העולם. להשתמש בתג החלף, כי התורה היא שכלית ונבדלת מן האדם שהוא בעל חומר, ואין האדם בעל חומר מציאות עם התורה. לכן אמר להשתמש בתג החלף, כי על ידי כתר מלכות שבראש המלך הוא נבדל מן העם, כמו שידוע עניין המלך. וגם התורה היא שכל שבראש האדם, שכל נבדל. וזאת השיבה שנקראו תמידי חמים מלכים, כמו שכתוב במסכת גיטין, מן מלכי רבנן, שנאמר בי מלכים ימלוכו. דבר זה גורם שהנהנה מן התורה הוא השכל הנבדל, חייב מיטה.
כותב פה, טוב,
מי ששונה
הלכות, אבל
הכוונה
לא ישתמש
בתמיד
חכם שלא לצורך ההלכות.
כן, אם זה לצורך תורה זה לא נקרא להשתמש, זה ללמוד ממנו. מספר, מביא המהר"ל את הגמרא בנדרים שגם רש"י פה מצטט על רבי טרפון. רבי טרפון אשכח ראו גברא, בזמן שהוקפלו המקצועות, רבי טרפון היה לו שדה גדול והוא טייל בשדה שלו, ולמעשה ואחד הפועלים שם, אחד האחראים, ראה בן אדם שהוא לא מכיר, אדם זר, הוא חשד פה שהוא גנב, שהוא מנסה לגנוב פה יבול, אז הוא שם אותו בתוך שק, אותו פועל שראה את הרבי טרפון שחשד בו, שם אותו ונתן לזרוק אותו לנהר. כמו לקה, הוא לא הבין הרבה, יש פה מישהו שמסתובב, הוא רוצה לגנוב דברים, שם אותו בשק, שיטות כאלה. עכשיו, אז מה עשה רבי טרפון? הוא צעק מתוך השק, אוי לו לטרפון שהרגו ההוא גברה. זאת אומרת, אוי לטרפון שעומדים להרוג אותו. אז הוא הבין שהבן אדם, שמי שנמצא בתוך השק זה רבי טרפון, אז הוא נבהל מיד, ישב כאבי ברח, מרוב בושה שהוא עמד לזרוק את רבי טרפון, הוא ברח. אמר רבי אבו, אמר רבי חנינה, בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק, כל ימיו של רבי טרפון, הוא הצטער. על מה הוא הצטער? הוא השתמש בכתרה של תורה, הוא הציל את עצמו, איך הוא הציל את עצמו? וזה שהוא אמר, אני רבי טרפון. אז היה לו כאב לב בזה, הוא נאלץ להשתמש במעמדו כתלמיד חכם בשביל להציל את חייו. דאמר רבא רחנן, אמר ביוחנן, כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם. אמר בלשצר, מלך בבל, השתמש בכלי הקודש, הוציא את הכלים של בית המקדש, והרי הם נעשו תחול אחרי שהגלו אותם לבבל, חיללו אותם, ובכל זאת, למרות שהם נעשו חול, כיוון ששורשם בקודש נעקר מן העולם, כי באותו לילה שהוא השתמש נהרג בלשצר, אז המשתמש בכתרה של תורה, שהיא קודש לעולם, על אחת כמה וכמה. אז אם כן אנחנו רואים את אותו הסבר, אומר המהר"ל, שמי שמשתמש בדבר שהוא נבדל, שהוא קדוש, מאחר שאין לו חיבור עמו, הוא נדחה ונעקר מן העולם. כי זה שני דברים שאין להם חיבור יחד. אם הם מתחברים, אז מי נדחה? פחות נדחה, כי אין לו מציאות עם הנבדל. עכשיו הוא שואל המהר"ל שלכאורה יש פה הבדל בין שתי הגמרות. הגמרה שהזכרנו עכשיו, הגמרה של רבי טרפון, זה כמו ההסבר הראשון שאמרנו, שהכוונה שתמיד חכם אסור לו לעשות דברים לטובתו. ואילו ריש לקיש במסכת מגילה, הוא הסביר שהשתמש בתג החלף, הכוונה ההסבר השני שאמרנו, שאסור לעם הארץ להשתמש בתמיד חכם. אז הוא שואל על ריש לקיש, למה ריש לקיש החליט שזה הפירוש של המשנה? כי פה יש פה שני פירושים אפשריים למשנה, והוא בחר את הפירוש הזה. למה ריש לקיש מפרש המשתמש בתג החלף, הכוונה מי שמשתמש בתמיד חכם, מי שונה הלכות? למה הוא לא פירש כפשט, כמו שהפירוש הראשון, כמו שאמר רבי יוחנן, שמשתמש בכתרה של תורה? אתה מכופף מציאות עליונה למציאות תחתונה, אתה משפיל אותה. אז זה השפלה נוראית של הקודש. אז זה לא, זה ביזיון, זה ביזוי לקודש.
הוא משתמש בו גם לקודש, אלא רק הוא גם שמח אותי, לא
אני אתן דוגמה. אם אדם ייקח ספר תורה, נכון? והוא קורא גמרא, יש לך גמרא, טוב? יש לך גמרא, ואתה לומד בגמרא. עכשיו אתה צריך לכתוב איזה מספר טלפון, שמישהו אומר לך עכשיו איזה טלפון, אומר כן כן אני מיד עושה, אתה תולש חתיכה מהדף של הגמרא וכותב, אתה עושה את זה. אני לא אמרתי שאני רק משתמש לחול, אני רוב היום לומד בגמרא, אני רק גם לחול. אני חושב שאתה לא תעיז לעשות את זה, נכון? זה בדיוק אותו דבר, כי האגם הזה הוא מזעזע את כל היחס, נכון? אז אותו דבר, זה דבר שהוא קדוש, אנחנו לא נעשה איתו שום דבר כזה. או אפילו אדם, נגיד, דגל המדינה, נכון? אנחנו מאוד מחבלים את הדגל. תדמיין לעצמך שאדם, אמא עוברת ביום העצמאות, ובדיוק היא צריכה לקנח את האב של הבן שלה, היא לוקחת דגל שהיא מתנפנף ברוח, היא מקנח לה. אתה יודע מה זה? זה ביזוי הדגל, נכון? אפשר אפילו לתבוע אותה לבית משפט על זה, אני חושב. אה, מה קרה? זה לא ככה, זה ביזוי.
זה מצד היחס שנוצר לאדם
כלפי הקודש. אז זה גם עצמי, זה גם היחס, וגם באמת. גמרא, ספר תורה, יש פה קודש. אז שאל נעליך מעל רגליך. אתה צריך יראה כלפי הקודש, כאילו לכופף את הקודש.
איפה
ברדת
בין שימוש כזה בקודש לבין חיבור של החול בצורה...
חיבור זה השפעה, זה נקרא חיבור. חיבור זה, אנחנו מדברים לחבר בין הקודש לכל, כוונה שהקודש משפיע על החול, וזה מבורך. כשהקודש משפיע על החיים שלנו, אז הוא עליון, אנחנו למטה, אנחנו מקבלים השפעה, זה נפלא. אתה מקבל השפעה, זה נקרא חיבור קודש וחול. חיבור זה לא שאתה מוריד את הקודש של החול, חס ושלום, אתה עושה ממנו חול, זה משפיל אותו, אלא הוא משפיע. אז זה טוב שהעליון משפיע על התחתון, והחומר, החול, אני רוצה שישפיע עליו. לכן חול נקרא חול בלשון החלה, צריך להכיל בו קודש, הוא פנוי בשביל להחלות, שיחילו בו דברים, יחילו בו ערכים. למה אבל ריש לקיש מסביר שמדובר על מי שמשתמש בתלמיד חכם, ולא כמו ההסבר הראשון שמי שמשתמש בכתרה של תורה? ורבי יוחנן שמוצוטט בגמרא שם שהבאנו בין דברים לכאורה, הוא לא מחדש שום דבר, הוא מביא כל המשתמש בכתרה של תורה נקר מן העולם, זה משנה, אז למה אתה לא מצטט פשוט משנה? אלא לכך מפרש ריש לקיש המשתמש במשונה הלכות, ובלכבית כתרה של תורה ממש, אז הוא באמת נעקר מן העולם. מי שמשתמש בכתר תורה, זה ברע ודאי נעקר. כמו שלומדים בלשצר, זה ודאי חמור. נעקר מן העולם בכוח. בל המיטה פתאום, כמו שבא לשצר באותו לילה. אבל חלף, הוא אומר שהביטוי חלף הוא לא ביטוי קשה, כמו נעקר. זה לא בכוח מחוזקה. לכן ריש לקיש מבין שיש פה שני דינים. יש דין אחד של מי שמשתמש בקודש לטובת ענייני חול, וזה נעקר. ויש מי שמשתמש בתמיד חכם, משונה הלכות, לא בכתרה של תורה עצמה. בקבע זה בכאן, הוא חוזר המהר"ל למהלך של המשנה, בגלל שהוא אמר נגעת שמה בת שמה, שאסור לאדם, אומר הלל, להגדיל את שמו יותר מדי, ואמרנו שההפך מזה, זה גדילה בתורה, זה לא מוסיף יסיב, ועל אומר, שאין עיקר הסרה משנהג ברבנות. אלא עיקר הסרה, אתה לא צריך הרבנות, אלא צריך כתרה של תורה. מה נותן לאדם מעלה אמיתית, לא הכבוד החיצוני, למעלה האמיתית של האדם זה הגדילה שלו בתורה, וזה עצמו מעלתו הקדושה, זה נקרא שררה, לא שררה אחרת, שהרי מי שמשתמש בתגה של תורה חלף מן העולם. מכן הכתר, זה הכתר האמיתי, כתר הקדושה יותר גדול על כל הכתרים. אפשר גם שאלו דברים שייכים לזה, לזה מאוד כיוון. זה לא מוסיף יסיב, זה לא לפתה לחלב, תשתמש בתגה חלב. כל מי שחוטה הוא פוגם בתורה, עונה שזה מיטה, שככה מדברים אשר הם לאומים במעלה. אז יש פה רשימה של דברים שהדין עליהם מאוד חמור, והמכנה המשותף של כולם פגיעה בתורה, או אדם שלא לומד תורה, או אדם שלא משקיע בתורה, או אדם שמשתמש בתורה, כל מיני יחסים לא רצויים התורה שכולם חטא בהם מביא מיטה, פירוש זה נכון, ונסמכו הדברים ביחד. הלל מוסיף עוד משנה, הוא היה אומר, הוא אומר ריש לקיש שהלשון פה במשנה שלנו להשתמש בתג החלף היא לשון עדינה יחסית לעומת הגמרא בממרא של רבי יוחנן נעקר מן העולם. אז לכן הוא אמר לדעתו שלא מדובר על מי שמשתמש ממש בתורה, אלא הכוונה מי שנעזר בשוני הלכות. הוא אומר זה חומרה פחותה, לכן הלשון חלף ולא נעקר.
הם לא מתייחסים פה על מצד האדם עצמו ומצד האנשים
מבחוץ. זה מה שאומר, שיש אדם שמשתמש בתורה עצמה לטובתו, בתורה.
זה יותר חמור.
מוסיף הלל עוד משנה. זאת אומרת שאמירה שלו היא לא שלמה אם הוא לא יגיד את כל הממות האלו. בדרך כלל ראינו שכל תנא אמר דבר אחד. פה הלל אומר כמה דברים, כנראה שזה תמונה שלמה שצריך את כל המרכיבים האלו בתוכה. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא אקיים בעצמי מצוות, אף אחד לא יעזור לי לקיים בשבילי. כשאני לעצמי, גם אם אני מקיים את המצוות, זה לא מספיק, מה אני? ואם לא עכשיו, אם אני לא אזדרז, מתי? למה זה עכשיו מופיע כאן? שוב, כי הנושא שלנו הוא המאבק בשררה. נכון, זה אמרנו, שהשררה היא מונעת את השלום בין הבריאות, והשרה גורמת את כל הפיצולים החברתיים. אז לכן הוא נאבק נגד השרה. ראינו משנה י"ג מאבק נגד השרה, וגם עכשיו הוא נאבק נגד השרה. כי אין לאדם לחשוב עצמו בעל מעלה או בעל תורה. הכל מתחיל מזה שאדם חושב שיש לו מעלה. למה? אני עושה הרבה דברים טובים, אני הרבה חשוב. אז יש לו לקנות את התורה שאדם עכשיו בעל מעלה. ולכן יאמר אם אין אני למי לי, כלומר שאם אין האדם משלים עצמו לתורה ומצוות, מי לי? אין התורה ומצוות שעשו החיים תולד לשלמות עליו. זאת אומרת, אתה אין לך שררה, אתה צריך לעמול, יש הרבה הרבה עבודה. לכן גם אם אדם למד, אבא שלו למד תורה, זה לא יעזור לך, אתה לא יורש ממנו דבר. בשררה, כשאדם מחפש שררה, אז הוא כל הזמן מדגיש את המעלות שלו, את היתרונות שלו. וכשאדם מרחק מהשרה, אז הוא קודם צריך להדגיש את העבודה, את המלאכה, את זה שיש לו עוד הרבה מה לעשות. אין הדבר כמו עושר. עושר, אדם יכול להיות לרשת, לקבל בירושה. זה יכול להיות שאדם אחד יאסוף ממון ויתן לו מתנה לאיש שלא אמר בו, כמו שנאמר במגילת קהלת. או שלפעמים אדם יורש מאביו הרבה, ועוד כל מיני דברים שאפשר. אחד מזכה את הכל, גשמים בשביל יחיד, העולם לזון של חנינה, הרבה דברים. אבל בעניינים רוחניים אין דבר כזה. שיהיה אדם בעל מעלה של ידי זקני האדם בעולם הבא, עניינים הרוחניים, כל אחד, מה שאתה עשית בעשר הצבעות, זה מה שיש. אף אחד לא יכול לעשות במקומך. אם זוכה בעצמו, אין האחר משלים את האחר. אם אין אני לי, מי לי.
אין זכות אבות בזה?
ברוחניות לא. יש, יכול להיות שקיבלת חינוך טוב, אז כי בנתוגלת הפתיחה שלך היא מוצלחת, זה כן. אז אפשר להבין את זה, שאדם קיבל חינוך יפה מהורים שלו, אז הוא נקודת הפתיחה שלו טובה. אבל זה שאבא שלו הוא למד הרבה תורה וכמעט במצוות, אם הוא, לא י, אם הוא לא יעבוד, אם הוא לא יבחר, זה לא שווה לשם, זה לא שם משמעות. זה לא עובר בירושה.
אבל הפוך יכול, כאילו, מה שהפסוק אומר, האבות אוכלו בוסר ושני הבנים תיקנה.
שוב, החינוך. אם החינוך שנתנו האבות היה חינוך גרוע, אז זה השלכות לילדים. נכון. סיפרתי לכם את זה? לא סיפור הזה? סיפרתי לכם. לפני הרבה שנים הלכתי, נפגשתי עם מישהו שהוא ממש משפחה של אדמו"רים. הוא ממש ממש מאדמו"רי רוז'ין. עכשיו הוא נפטר, אדמו"ר מסדיגורה, זה אותו... מה? זה כל ענף, זה כל רוז'ין, זה כל סדיגורה, בויה, זה כולם חוזין. אז אחד ממש מהמשפחה של האדמו"רים. אז שאלתי אותו, תגיד לי, מה הקטע הזה שהבן של הרבי הוא רבי? כאילו, בוא נראה אם הוא שווה או לא. אם הוא תמיד חכם, שיהיה רבי, אבל אם לא, מה, זה אוטומטית שהבן של הרבי הוא רבי? אז הוא אמר לי, סיפר לי משל. משל לחבורת אנשים שרוצה לטפס לאברסט. והם כמה שבועות מראש מתאמנים וסוחרים ציוד מיוחד לעמידה בקור וכל מיני תנאים ועושים כושר ותרגילים ותורכים מאוד מאוד, מטפסים, מגיעים לאיזה פסגה מאוד גבוהה בדרך לאברסט, מותשים, כבר אין להם אוויר, הם גמורים, מסורים על הקרקע באפיסת כוחות. פתאום רואים איזה ילד רץ שם, אז אומרים לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר להם, אני נולדתי פה. הוא אמר לי. צריך להסביר מה זה. טוב. אחר שאמר הלל הדברים האלו, חזר ואמר, ראינו שלהגיד לא אם אין אני. ואין הדבר כמו עושר, זה גם ראינו. ואם אין אני למי לי, ואם אני לעצמי, אף אם יעשה אדם את המוטל עליו, מה אני רק בשר ודם, אני לא יכול לתרוח הרבה מצוות. תמיד מה שאני אתרח זה לא מספיק. לא, זה לא, לא לפי מה שרואים מצד הנפש, כי הנפש רוצה הרבה יותר. כל עמל אדם לפיו, או שמריץ רק כל מה שיגע אדם בתורה ומצוות, מעשים טובים לא לפיו ולא לפי בנו ולא לפי ביתו, זה לא עובר בירושה. במדרש עוד אמר בילי, וגם הנפש לא תמלא, הנפש יודעת מה יגיעה לעצמה יגיעה, ונס ואבא מצוות ומעשים טובים. אמר בילי, ממשל עירוני שנשוי בת מלכים, אף על פי שמאכילה כל מעדני עולם אינו יצא ידי חובתו, כי היא בת מלך. כל מה שיפה לאדם עם הנפש אני יוצא דחובות כי מלמעלה, כי האדם עם כל מה שישלים עצמו זה הכל אליו, ואין שלמות מגיע לזלותו, זה דבר ראשון, זה לא עובר בירושה אפילו לבנו ולבנותו רק אליו. וגם הנפש לא תמלא, זה הנקודה השנייה. שאל תאמר, כשאני, הנה אני עושה לעצמי, גם לעצמך זה לא מספיק. אז זה שני הנקודות שראינו במשנה. כי האדם שוכב ושותה הרבה ודאי תמלא ביתנו, אבל הנפש לא תמלא, תמיד הנפש מבקשת עוד להשלים את עצמה. מביא רבי לוי משל לעירוני שהוא בן כפר שנשוי בת מלכים, שאי אפשר לעירוני שיצא את רחובתו עם בת המלכים. ככה נשמה שהיא מלמעלה נמצאת לאדם בעל גוף, אף אם האדם עושה כמה מצוות ומעשים טובים והם השלמה לנפש, לא תמלא הנפש מושלמת ושלמות לגמרי, שהיא בעצמה מן השם יתברך. כי מה שאומר לנפש נקח אינה שבעה מה שעושה אדם בגוף בתורה ומצוות ומעשים טובים, כי הנפש היא מלמעלה והאדם הוא מלמטה בעל גוף, ואין הנפש שבעה מזה לגמרי כאשר הוא לנפש היא מן השמיים. על אלו הדברים אמר הלל, אם אין אני למי לי, זאת אומרת שאני צריך להשלים את עצמי ולא אגיע שלמות מאחר, ואף כשאני לעצמי, גם בשביל עצמי זה לא מספיק. מה אני? אדם עושה מצוות בגופו, בזול דבר הגוף שלך עובד, עדיין זה לא מספיק לעולם הנשמה, ואין בזה השלמה לנפש, השלמה קראוי לנפש מעלתו. ולכן אמר, מה אני סוף סוף, אני בן אדם. ואוסיף לומר, אם לא עכשיו ומתי, דבר שלישי, כי אדם קצר ימים, אם לא עכשיו ומתי, לפרח מוטל על האדם להקיץ משנתו, לעשות מצוות ומעשים טובים, אחר שאי אפשר לו לסמוך על אחר, ואף אם יעשה כל המוטל לו, אבל עכשיו כי יש השלמה בסביעה לשלים נפשו, כי אף אם הוא לעצמו, מהו? כי לא יוכל להסביע את נפשו במצוות ומעשים טובים. אם לא עכשיו ומתי, כי הוא קצר ימים, ופתאום ילקח ואיננו. כל דברי הלל, כמו שהייתה מידתו בעל ענווה, וכל הדברים שייכים לו, שכך אמר ביחד. אדם הוא בעל ענווה, הוא כל הזמן מה בדרישות לעצמו. הוא אף פעם לא זכוח דעת, הוא אף פעם לא גאה במעלתו. כל הזמן יודע כמה עוד הרבה הרבה צריך לעבוד, הוא יודע את כמה רבים חסרונותיו.
משה הצליח להסביע את עכשיו?
לא. הגמרא אומרת, אוהב כסף לא יסבע כסף, זה משה. משה כמה שהיה לו תורה לא הספיק לו, אתה רוצה להבין שזריך עוד.
זה באמת גם לכל, כאילו אין קשר בנפש בין נפש של אבא לבן נגיד?
אמרתי, יש קשרים, אבל זה לא נותן את העיקר המעלה. העיקר המעלה זה מה שאדם עומד ובוחר ועושה. יש כל מיני קשרים, יש נקודות יתרון, יש השפעות, אבל הדבר העיקרי זה מה שאדם עושה.
אני מתכוון גם, זה לא מוכרח שנגיד מה שידבר לאבא ידבר לבן.
בוודאי, בוודאי.
בוודאי שלא?
אנחנו רואים הבדלים גדולים בין אבות לבנים. נכון. יש לפעמים דברים דומים מאוד, יש הבדלים גדולים מאוד. תחומי עניין אחרים, זה אופי אחר. יש קשרים, אבל יש גם הרבה הבדלים. זה לא מחייב. לא מחייב בכלל. שמאי אומר, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם מסבר פנים יפות. שמאי גם נתן לנו מוסר לפי מידתו. כבר ביארנו שהשני תמיד מזהיר על יראה, מה שלא. עשה תורתך קבע, הכוונה, לשון, הוא מסביר אמר על זה דרך השלילה, אל תעבור את קביעות התורה. אמור מעט ועשה הרבה, כי אם אתה תאמר הרבה, אז אולי אתה לא תצליח לקיים מה שאמרת, ותעבור. הווה מקבל אדם בסבר פנים יפות, שלא יבזה את חברו. כל זה ענף מיראה שלא לבזות אדם שנברא בצלם אלוקים. הלל אמר, אוהב שלום רודף שלום, ובעל המידה הזאת ודאי לא עומד על מידותיו, כי אם עומד על מידותיו ואיך ירודף שלום. אדם שהוא לא יודע לוותר, לא יודע להיות גמיש עם החברה, הוא לא יכול לרדוף אחרי שלום. כי כל רדיפת שלום זה לומר לחברו שיהיה מוותר. אתה אומר לאנשים לוותר, אז איך אתה יכול להגיד לאחרים לוותר, אם אתה בעצמך לא יודע לוותר לחברים, זה לא הגיוני. זה ודאי מידת הלל שלא היה קפדן, ומידתו שהלל לוותר, נכון, יכול להגיד לרדוף שלום. בא שמי ואמר, נכון, זה דבר חשוב מאוד, זה אמת, לא לעמוד במידותיו, זה מידה טובה. דבר זה שייך ממילה דאלמה. נכון, בכל מיני עניינים שוטפים בחיים, אז זה טוב מאוד להתרגל לוותר, לוותר על התור שלך, לוותר על הזכויות שלך, לוותר על הכבוד שלך, כל זה ודאי שמי מסכים שמאוד מאוד חשוב להיות בטרן. אבל, אומר שמי, צריך לשים לב שבנושאים מסוימים, וטרנות היא לא טובה. שמי היה קפדן, מה זאת אומרת קפדן? אנחנו רואים ששמי הוא לא קפדן בן אדם לחברו, הוא מקבל את כל האדם מסבר פנים יפות, אלא קפדן הכוונה, יש דברים שהם לא שייכים לנושאים האישיים, אלא לעולם הרוחני. שם בדברים שהם קשורים לעקרונות הרוחניים, אדם אסור לו לוותר, כי זה לא שלך, זה של עקרונות הרוח. אם אדם נותן מידה זו לגמרי ולא מעמיד מידותיו, רוצה להניג הכל הדרך שלא מעמיד אותיו, זה לא טוב. כי מילי דשמיה בעניינים רוחניים, אז יהיה תורתך קבע. מה זה תורתך קבע? אל תוותר. תורתך קבע, הכוונה בקביעות, אין, אני לא מבטל. אם אדם גם מתרגל להיות וטרן, ובין אדם לחברו זה טוב, אבל מה, אדם מפתח תכונה כזאת, של וטרנות כזאת, אז בסוף הוא יוותר גם לעצמו בעניינים רוחניים, כי הוא מתרגל לוטרנות, אז הוא אדם מאוד נחמד לכולם, באמת אדם נוח לבריאות, הוא גם נוח לעצמו. אז הוא מוותר לעצמו. אז אומר שמי פה, וטרנות היא מזיקה. כי האדם שמוותר לעצמו, הוא בסוף יידרדר. הוא לא התקדם מבחינה רוחנית. אם כל מידת אדם אינו עמיד על עניינו, אם זה נכון גם בנמיד השמי, אז זה לא טוב, אז לא יהיה קביעות בתורה, וזה לא ראוי. אז אם כן, ראוי לאדם במי לידי על מה שיהיה מבטר. בעניינים חברתיים מאוד חשוב להיות בתרן, לא למד על המידות. ראוי לאדם משהו, אדם בעל שינוי, אדם בעל חומר, משתנה. אנחנו רואים, החיים, דבר שזורם, משתנה. אז כמו שהמציאות החומרית משתנה, החיים הם דבר משתנה, אז גם החסים החברתיים זה דבר שאפשר לשנות אותו. אל תהיה מקובע, מישהו רב איתך, אל תהיה, זהו, עכשיו זהו, אנחנו רוגז כל החיים, אל תהיה מקובע. דברים משתנים במציאות, תלמד להשתנות גם כאן, לא לעמוד על מידותיו. זה במי לדעלנו בעניינים החומריים, שהם דברים שאמורים להשתנות. אדם הוא בעל חומר, אז ינהג במנהג החומר. אבל למיד הדשמי, כשעוסקים בעניינים הרוחניים, שם להפך, העניינים הרוחניים לא דברים משתנים. העקרונות, כן, הערכים, הם לא משתנים, הם ערכים קבועים, ערכים מוחלטים. אסור להגיד, להבין, כי אז זה מבטל את כל העולם הרוחני. אתה עושה אותו נזיל כזה, משתנה עם הזמן. ודאי שלא. המצוות, התורה, הם לא תלויים בגוף. זה לא, הם לא חומרים שבו יש שינוי, ולכן התורה צריכה להיות קבע בלי ויתורים. ולכן דווקא בעניינים הרוחניים חשוב מאוד לא לוותר כלל.
אז מה
ההבדל בינו לבין הלל? הוא מאזן את הלל. אומר, אתה הלל אומר לוותר בעניינים חברתיים, מסכים איתך. שים לב, אבל הלל, תיזהר בעניינים רוחניים, אדם אסור לו לוותר לעצמו. לעצמו, לעצמך, אל תוותר. אל תהפוך את תכונת הוותרנות למשהו שהוא יהיה בסוף נגדך, בעניינים שלא טוב לך לוותר עליהם. בשאלות העולם המצוות והתורה זה לא טוב.
אז למשל מה שקרה עם מי שביקש ממנו הכל על רגל אחת, מה הייתה שם בתרנות?
אז כן, אומר שמי, אתה מבטר. אתה אומר מה שהשמי טען, כן, הטענה של שמי, תיזהר. יש פה אדם שמזלזל בעולם הרוחני. אילו התורה זה דבר כזה פשוט וקל שאפשר לקמת אותו ולהכניס אותו, יש פה זה צעק לזלזל בעולם הרוח. אתה צריך להקפיד על זה. שמי, תפקידו לומר את האמירה הזאת, לאזן אותם, עושים לשק, נהיה זהירים בזה.
אבל
המציאות הוכיחה ההפך. בסדר, אז הקפדנות של שמי, הלל לומר, אני אעשה את זה בצורה כזאת שלא תזלזל. בוא ננסה להוציא מזה תיקון. בסדר, אז הפטרנות שלו עזרה להלל, איך, בלי לזלזל בעולם הרוחני, בסדר? להוציא מזה תיקון. אבל שמי, בזכות שמי, אז הלל נזהר בדבר.
התכונה הזאת אולי, מה ששמי אומר זה אומר כי אולנו ואילן לא צריך את זה אולי?
אילן, אני חושב שאילן גם מתאזן על ידי שמי. זה האיזון. דווקא שיש אדם שמאיר את עינינו בדבר הזה, אז גם כשאחר כך נוותר, אבל נזהר שהוויתור לא יגרום לזלזול בעולם הרוחני. ולא יעבור קביעתו ויעמיד עמידה שלא ישנה, וכן אמור מעט ועשה הרבה. אם יאמר ולא יעשה, אז עשו, יוצר אווירה וטרנית. אמרתי, אמרתי, בסדר, אני לא עושה. ויתור שהוא לא נכון, לא ראוי בתורה, כי אין שינוי בדבר שכיל והגדרים חומריים, וכשם שבתורה עצמה אין השתנות, כך אין ראוי שיהיה השתנות בלימוד תורה כלל. עמידת שמי קפדן, קפדן מעמיד מיותר שלא להשתנות. זה מצד מילי דשמיה בתורה, ודאי טוב שנעמיד על מידותיו, יהיה קבוע על תורתו ולא ישתנה. ואם אינו מעמיד על מידותיו, אינו עושה תורתו קבע, אז מעשיו אינם קבועים ועומדים, וזה לא טוב, כי בעניינים האלו צריך קביעות. לכן, אומר שמי, כל זה בעניינים רוחניים, אבל באמת בעניינים שבן אדם לחברו, שם אני מסכים עם הלל. שם כמה שיותר לוותר. גם בזה שמי אומר, כל אדם בסדר פנים יפות, נמשך למידתו. למידת הלל שמידתו היה שלא יהיה אחד עומד על מידתו, לא יהיה לקפידה בשום דבר, אז אין לקפידה, אז אני לא אקבל אותו בסדר פני יפות. אין להקפיד. אומר שמי, תיזהר, אם אתה לא מקפיד אתה עלול להיות וטרן כלפי עצמך ולא מספק לכבד את החברים. זה לא מידה טובה. ואף שמצד המקבל טוב מאוד שלא אקפיד לדבר זה, מצד הפועל ראוי שיהיה מקפיד בתכלית ההקפדה, להקפיד מאוד מאוד לקבל כל אדם בסדר פני יפות. אז שמי הוא קפדן גדול, שאל תוותר לעצמך, לא בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. אל תגיד אין קפידה, מה אכפת, הוא לא מרגיש, הוא לא שם לב. לא, תקפיד אתה, אתה צריך לדרוש מעצמך דרישות. וזה משלים שמי במוסר שלו את המוסר של הלל, ואז אם כן הם מאזנים אחד את השני, וזה טוב. ביחד הם טובים. שבין אדם לחברו לא יהיה לאדם קפדה, מני דשמה יהיה לו קפדה. ומי לדעלמה, גם אם בין אדם לחברו, המקבל ודאי לא יהיה מקפיד. זה, אתה, אם לא מתנהגים אליך יפה, אל תקפיד. אבל על ההתנהגות שלך, כן תקפיד. זאת אומרת, אסור לאדם להגיד, שמה, אני יודע שאם לא מתייחסים אליי לפה, אני לא מקפיד. אז אני גם על אחרים לא מתייחס יפה. כיוון כמו, אני רואה שזה לא חשוב לי, אז בטח על אחרים זה לא חשוב, לא נכון. לאחרים, כן. כמו שרבר אלווין היה אומר, שאדם צריך לוותר על כבודו, אבל מאוד מאוד להקפיד על כבודם של אחרים, ולא להגיד, שמה, אני הרי יש מצווה לברוח מהכבוד, נכון? אז אני גם עוזר לחברים שלי לברוח מהכבוד, ואני... וזה לא מקפיד עליהם, זה לא נכון. על זה שמיים אומר, על זה כן תקפיד. הפועל יהיה מקפיד, כי מידת שמיים מקפיד, לאחר דברי מוסר של שמיים, שעשה תורת הקבר וקפיד שלא ישנה, מקבל כאן אדם עשר בפנים יפות, אף שאם לא עשה זה אין ראוי למקבל שיקפיד. יש, גם אם המקבל לא יקפיד, אתה מצדך תקפיד לקבל כל אדם עשר בפנים יפות, כל אחד מוסר כפי מידתו, וזה נשלם מוסר הזוג החמישי מהמקבלים. אז עד כאן הייתה קבלת התורה. מכאן כבר אין קבלה. עד עכשיו קיבלו מהם, קיבלו מהם, קיבלו מהם. מכאן אין יותר קיבלו מהם. אז יש פה ירידה. שכבר לא מקבלים, אלא יש פה עכשיו חכמים, וכבר מכאן בהלך, מה שהגמרא אומרת, שכבר לא שימשו כל צורכם, אחרי תלמידי שמאי והלל, וגרן את הקבלה שמקבלים את כל התורה במלואה מרב לתלמיד.
אבל העיקרון נשמר של המבנה של המשניות?
שמה מבנה?
של זוגות.
אין זוגות, נגמר זוגות.
לא, בקטע של אהבה ויראה.
נגמר. עד עכשיו היה תורה שלמה, זה שניים, כל התורה משלמת, אהבה ויראה. עכשיו זה כבר נקודות, פרטים. לא יהיה עונה שלמה.
ומי סידר את זה?
רבי יהודה הנשיא. אוקיי.
הרב,
כדמות
ששמה
היא
רק כלפי עצמו,
או
שהוא גם כלפי
העולם הרוחני? שמה היא מקפיד על העולם הרוחני, על העקרונות של העולם הרוחני.
גם של אחרים?
גם של אחרים. אסור לוותר על העולם הרוחני. אני זוכר שרב אברום פעם אמר לנו שיש תופעה כזאת, לפעמים אדם הוא אדם הוא ענב. מה זה ענב? הוא באמת אדם נוח מאוד לבריאות כזה. אדם כזה הוא לא שחצן, אז הוא תמיד נעים לכולם והוא כזה נוח לבריאות. אבל אומר, לפעמים אדם הזה יכול להיגרר למקומות לא טובים. אלא שהוא מאוד כזה נעים חברתית, אז הוא גם נגרר חברתית, כי אין לו, הוא לא מקפיד, הוא לא אומר רגע, זה לא. הוא אדם באמת נוח, הוא כזה אהוב, נחמד. הנחמד הזה עלול להיגרר, כי אין לו אופי. אז זו ענבה פסולה, ככה. זאת אומרת שאנחנו לא ענבים כלפי בני אדם, אנחנו ענבים כלפי הקדוש ברוך הוא. הענבה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא אומרת לנו להיות נחמדים לאנשים. אבל במקום שהסחף החברתי הוא שלילי, אז הענבה שלנו כלפי השם, לא כלפי הבריאות. אז זו פתאום הוא נהיה קשה, ואני לא הולך איתכם. שמתי פניי כחלמיש, אומר ישעיה. אני לא הולך, למה אתה לא הולך? מה, אתה לא... נחמד כזה, אתה אמור להיות חברתי ונעים וכזה ידידותי. אני ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפי הבריות. הענבה כלפי הבריות היא רק מתוך הענבה כלפי השם. טוב, בהצלחה, שבוע טוב, בשורות טובות.
דרך החיים, הרב קשתיאל, תת תבט, תת שבט.
משתמש בתגה חלף. הלל אומר שמי שמשתמש בכתרה של תורה, אז הוא חולף מן העולם. זאת אומרת שאסור להשתמש במעמדך כתלמיד חכם בשביל לקבל זכויות יתר, או בשביל שישרתו אותך וכדומה. בגמרא פרק בני העיר נא נתן, גמרא מצטטת את המשנה, דהשתמש בתג החלף תני ריש לקיש, גם המשתמש במי ששונה הלכות, גם אדם הפוך שמצידו נעזר במי ששונה הלכות, גם זה. זאת אומרת, יש פה שתי הסברים. ההסבר הראשון, ההסבר שראינו ברש"י, זה שאדם מנצל את מעמדו בשבילו, אבל ריש לקיש מסביר הפוך, להשתמש בתג הכוונה, אדם שמשתמש בתלמיד חכם לצרכיו הוא חולף. מי שמשתמש בשונה הלכות, אדם שהוא לומד תורה, אז הוא חולף. זאת אומרת, יש פה הסבר הפוך, זה לא הוראה לתלמיד חכם, אלא זה הוראה לציבור הרחב לא להשתמש בתלמיד חכם. פירוש זה, כי לך חלף מן העולם, מפני שהתורה יש לה קדושה אלוקית, כמו כל דבר שהוא קודש ששם שמיים חל עליו. ומי שהוא תלמיד חכם הוא בבחינת הקדש, כי יש בתוכו תורה, יש בתוכו הקדש, ונהנה מדבר ששם שמיים חל עליו, דינו כמו מי שנהנה מן הקודשים. אנחנו יודעים שאדם נהנה מן הקודשים, חייב מיטה בידי שמיים. למה הוא חייב מיטה? כי האדם הוא בעל גוף וחומר, ואין ראוי שיתחבר אל דבר שהוא קודש ונבדל מן האדם, והוא חלק שמיים. לא יעלה על הדעת שאנחנו ניקח את העולם הרוחני, את העולם הקדוש, ונשעבד אותו לעניינים הארציים, כמו שתמצא. כי כאשר מתחבר האדם אל העליונים אשר אינם עם הגוף, יבוא לו מיטה, אלוהים ראינו נמות. אנחנו רואים בתנך שאדם שנפגש עם העולם הרוחני והוא לא ראוי, אז לכאורה הוא חייב מיטה, כי אין לאדם הגשמי מציאות עם נבדלים. לכן כאשר אדם מתחבר להיות נהנה מדבר שהוא חלק שמיים, חייב מיטה. אתה רוצה להשתייך לעולם הרוחני? טוב, בבקשה, אז תעזוב את העולם החומרי. אתה לא יכול להיות חומרי ולהשתמש בעולם הרוחני. אז אם אתה רוצה להשתמש בעולם הרוחני, אז תעזוב, תסתלק מן העולם. להשתמש בתג החלף, כי התורה היא שכלית ונבדלת מן האדם שהוא בעל חומר, ואין לאדם בעל חומר מציאות עם התורה. לכן אמר להשתמש בתג החלף, כי על ידי כתר מלכות שבראש המלך הוא נבדל מן העם, כמו שידוע עניין המלך. וגם התורה היא שכל שבראש האדם, שכל נבדל. וזאת השיבה שנקראו תמידי חמים מלכים, כמו שכתוב במסכת גיטין, מן מלכי רבנן, שנאמר בי מלכים ימלוכו. דבר זה גורם שהנהנה מן התורה הוא השכל הנבדל, חייב מיטה.
אבל הוא כותב פה, טוב,
זה
מי ששונה הלכות, אבל כמובן לא יש נעים בתמיד חכם שלא לצורך הלכות.
כן, אם זה לצורך תורה זה לא נקרא להשתמש, זה ללמוד ממנו. מספר, מביא המהר"ל את הגמרא בנדרים שגם רש"י פה מצטט על רבי טרפון. רבי טרפון אשכח יהוג עברה, בזמן שהוקפלו המקצועות, רבי טרפון היה לו שדה גדול והוא טייל בשדה שלו, ולמעשה ואחד הפועלים שם, אחד האחראים, ראה בן אדם שהוא לא מכיר, אדם זר, הוא חשד פה שהוא גנב, שהוא מנסה לגנוב פה יבול. אז הוא שם אותו בתוך שק, אותו פועל שראה את רבי טרפון שחשד בו, שם אותו ונתן לזרוק אותו לנהר. הוא לא הבין הרבה, יש פה מישהו שמסתובב, הוא רוצה לגנור דברים, שם אותו בשק, שיטות כאלה. עכשיו, אז מה עשה רבי טרפון? הוא צעק מתוך השק, אוי לו לטרפון שהרגו ההוא גברה. זאת אומרת, אוי לטרפון שעומדים להרוג אותו. אז הוא הבין שהבן אדם, שמי שנמצא בתוך השק זה רבי טרפון, אז הוא נבהל מיד ושב כאבי ברח מרוב בושה שהוא עמד לזרוק את רבי טרפון, הוא ברח. אמר רבי אבו, אמר רבי חנינה בן גמליאל, כל ימיו של אותו צדיק, כל ימיו של רבי טרפון, הוא הצטער. על מה הוא הצטער? שהוא השתמש בכתרה של תורה, הוא הציל את עצמו. איך הוא הציל את עצמו? בזה שהוא אמר אני רבי טרפון. אז היה לו כאב לב בזה שהוא נאלץ להשתמש במעמדו כתלמיד חכם בשביל להציל את חייו. אמר רבי חנן, אמר רבי חנן, כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם. אמר בלשצר מלך בבל השתמש בכלי הקודש, הוציא את הכלים של בית המקדש, והם נעשו תחול אחרי שהגלו אותם לבבל, חיללו אותם, ובכל זאת, למרות שהם נעשו חול, כיוון ששורשם בקודש נעקר מן העולם, כי באותו לילה שהוא השתמש נהרג בלשצר, אז המשתמש בכתרה של תורה, שהיא קודש לעולם, על אחת כמה וכמה. אז אם כן, אנחנו רואים את אותו הסבר, אומר המהר"ל, שמי שמשתמש בדבר שהוא נבדל, שהוא קדוש, מאחר שאין לו חיבור עמו, הוא נדחה ונעקר מן העולם. כי זה שני דברים שאין להם חיבור יחד. אם הם מתחברים, אז מין נדחה? פחות נדחה, כי אין לו מציאות עם הנבדל. עכשיו הוא שואל המהר"ל, שלכאורה יש פה הבדל בין שתי הגמרות, הגמרה שהזכרנו עכשיו, הגמרה של רבי טרפון, זה כמו ההסבר הראשון שאמרנו, שהכוונה שתמיד חכם אסור לו לעשות דברים לטובתו. ואילו ריש לקיש במסכת מגילה, הוא הסביר שהשתמש בתג החלף, הכוונה ההסבר השני שאמרנו, שאסור לעם הארץ להשתמש בתמיד חכם. אז הוא שואל על ריש לקיש, למה ריש לקיש החליט שזה הפירוש של המשנה? כי פה יש פה שני פירושים אפשריים למשנה, והוא בחר את הפירוש הזה. למה ריש לקיש מפרש המשתמש בתג החלף, הכוונה מי שמשתמש בתמיד חכם, מי שונה הלכות? למה הוא לא פירש כפשט, כמו שהפירוש הראשון, כמו שאמר רבי יוחנן, שמשתמש בכתרה של תורה?
למה זה כל כך גרוע בעצם להשתמש
בקודש לאחרון? אתה מכופף מציאות עליונה למציאות תחתונה, אתה משפיל אותה. אז זה השפלה נוראית של הקודש. אז זה לא... זה ביזיון, זה ביזוי לקודש.
הוא משתמש בו גם לקודש, אלא רק הוא גם שמח אותי. לא. הוא משתמש אותי בכל
תחומי השם. אני אתן דוגמה. אם אדם ייקח ספר תורה, נכון? והוא קורא בגמרא, יש לך גמרא, טוב? יש לך גמרא, ואתה לומד בגמרא. עכשיו אתה צריך לכתוב איזה מספר טלפון. שמישהו אומר לך עכשיו איזה טלפון, אומר, כן, אני מיד עושה, אתה תולש חתיכה מהדף של הגמרא, וכותב, אתה עושה את זה. לא, אני לא אמרתי שאני רק משתמש לחול. אני רוב היום לומד בגמרא. אני רק, גם לחול. אני חושב שאתה לא תעיז לעשות את זה, נכון? זה בדיוק הדוגמה, אותו דבר. כי האגם הזה, הוא מזעזע את כל היחס, נכון? אז אותו דבר, זה דבר שהוא קדוש, אנחנו לא נעשה איתו שום דבר כזה. או אפילו אדם, נגיד, דגל המדינה, נכון? אנחנו מאוד מכבדים את הדגל. תדמיין לעצמך שאדם, אם עוברת ביום העצמאות, ובדיוק היא צריכה לקנח את האב של הבן שלה, היא לוקחת דגל שהיא מתנפנף ברוח, היא מקנח לה. אתה יודע מה זה? זה ביזוי הדגל, נכון? אפשר אפילו לתבוע אותה לבית משפט על זה, אני חושב. אה, מה קרה? זה לא ככה, זה ביזוי.
זה מצד היחס שנוצר לאדם
כלפי הקודש? זה גם עצמי, זה גם היחס, וגם באמת. גמרא, ספר תורה, יש פה קודש. אז שאל נעליך מה לרגליך. צריך יראה כלפי הקודש, כאילו לכופף את הקודש.
איפה
הגרוע
זה בין שימוש כזה בקודש לבין חיבור שלו לחול בצורה...
חיבור זה השפעה, זה נקרא חיבור. חיבור זה, אנחנו מדברים לחבר בין הקודש לכל, הכוונה שהקודש משפיע על החול, וזה מבורך. כשהקודש משפיע על החיים שלנו, אז הוא עליון, אנחנו למטה, אנחנו מקבלים השפעה, זה נפלא. אתה מקבל השפעה, זה נקרא חיבור קודש וחול. חיבור זה לא שאתה מוריד את הקודש של החול, חס ושלום, אתה עושה ממנו חול, זה משפיל אותו, אלא הוא משפיע. אז זה טוב שהעליון משפיע על התחתון, והחומר, החול, אני רוצה שישפיע עליו. לכן חול נקרא חול, בלשון החלה. צריך להכיל בו קודש. הוא פנוי להכלות, שיכילו בו דברים, יכילו בו ערכים. למה אבל ריש לקיש מסביר שמדובר על מי שמשתמש בתמיד חכם, ולא כמו ההסבר הראשון שמי שמשתמש בכתרה של תורה? ורבי יוחנן שמצוטט בגמרא שם שהבאנו בין דברים לכאורה, הוא לא מחדש שום דבר, הוא מביא כל המשתמש בכתרה של תורה נקר מן העולם, אז זה משנה. אז למה אתה לא מצטט פשוט משנה? אלא לכך מפרש ריש לקיש המשתמש במשונה הלכות, בכתרה של תורה ממש, אז הוא באמת נעקר מן העולם. מי שמשתמש בכתר תורה, זה ברע ודאי נעקר, כמו שלומדים בלשצר, זה ודאי חמור, נעקר מן העולם בכוח, בל המיטה פתאום, כמו שבא לשצר באותו לילה. אבל חלף, הוא אומר שהביטוי חלף הוא לא ביטוי קשה כמו נעקר, זה לא בכוח מחוזקה. לכן ריש לקיש מבין שיש פה שני דינים. יש דין אחד של מי שמשתמש בקודש לטובת ענייני חול, וזה נעקר, ויש מי שמשתמש בתמיד חכם, מי שונה הלכות, לא בכתרה של תורה עצמה. בקבע זה בכאן, הוא חוזר המהר"ל למהלך של המשנה, בגלל שהוא אמר נגעת שמה בת שמה, שאסור לאדם, אומר הלל, להגדיל את שמו יותר מדי, ואמרנו שההפך מזה זה גדילה בתורה דלא מוסיף יסיף, ועל אומר שאין עיקר הסרה משנהג ברבנות, אלא עיקר הסרה אתה לא צריך הרבנות, אלא צריך כתרה של תורה. מה נותן לאדם מעלה אמיתית? לא הכבוד החיצוני, למעלה האמיתית של האדם זה הגדילה שלו בתורה, וזה עצמו מעלתו הקדושה, זה נקרא שררה, לא שררה אחרת. שהרי מי שמשתמש בתגה של תורה חלף מן העולם. מכן הכתר, זה הכתר האמיתי, כתר הקדושה יותר גדול על כל הכתרים. אפשר גם שאלו דברים שייכים לזה, לזה מאוד כיוון. זה לא מוסיף יסיב, זה לא לפתה לחלב, תשתמש בתגה חלף. כל מי שחוטה הוא פוגם בתורה, עונה שזה מיטה, ככה מדברים אשר הם לאונים במעלה. אז יש פה רשימה של דברים שהדין עליהם מאוד חמור, והמחנה המשותף של כולם פגיעה בתורה, או אדם שלא לומד תורה, או אדם שלא משקיע בתורה, או אדם שמשתמש בתורה, כל מיני יחסים לא רצויים התורה שכולם חטא בהם מביא מיטה, פירוש זה נכון, ונסמכו הדברים ביחד. הלל מוסיף עוד משנה, הוא היה אומר, הוא אומר יש לקיש שהלשון פה במשנה שלנו להשתמש בתג החלף היא לשון עדינה יחסית לעומת הגמרא בממרא של רבי יוחנן נעקר מן העולם. אז לכן הוא אמר לדעתו שלא מדובר על, על מי שמשתמש ממש בתורה, אלא הכוונה מי שנעזר בשוני הלכות. הוא אומר זה חומרה פחותה, לכן הלשון חלף ולא נעקר.
הם לא מתייחסים פה על מצד האדם עצמו ומצד האנשים
מבחוץ. זה מה שאומר, שיש אדם שמשתמש בתורה עצמה לטובתו, בתורה.
זה יותר חמור.
מוסיף הלל עוד משנה. זאת אומרת שאמירה שלו היא לא שלמה אם הוא לא יגיד את כל הממות האלו. בדרך כלל ראינו שכל טענה אמר דבר אחד. פה הלל אומר כמה דברים, כנראה שזה תמונה שלמה שצריך את כל המרכיבים האלו בתוכה. הוא היה אומר, אם אין אני לי מי לי, אם אני לא אקיים בעצמי מצוות, אף אחד לא יעזור לי לקיים בשבילי. כשאני לעצמי, גם אם אני מקיים את המצוות, זה לא מספיק, מה אני? ואם לא עכשיו, אם אני לא אזדרז, מתי? מה, למה זה עכשיו מופיע כאן? שוב, כי הנושא שלנו הוא המאבק בשררה. נכון, זה אמרנו, שהשררה היא מונעת את השלום בין הבריאות, והשרה גורמת את כל הפיצולים החברתיים. אז לכן הוא נאבק נגד השרה. ראינו משנה י"ג מאבק נגד השרה, וגם עכשיו הוא נאבק נגד השרה. כי אין לאדם לחשוב עצמו בעל מעלה או בעל תורה. הכל מתחיל מזה שאדם חושב שיש לו מעלה. למה? אני עושה הרבה דברים טובים, אני הרבה חשוב. אז יש לו לקנות את התורה שאדם עכשיו בעל מעלה. ולכן יאמר אם אין אני למי לי, כלומר שאם אין האדם משלים עצמו לתורה ומצוות, מי לי? אין התורה ומצוות שעשו אחרים תולד לשלמות עליו. זאת אומרת אתה אין לך שררה, אתה צריך לעמול, יש הרבה הרבה עבודה. לכן גם אם אדם למד, אבא שלו למד תורה, זה לא יעזור לך, אתה לא יורש ממנו דבר. בשררה, כשאדם מחפש שררה, אז הוא כל הזמן מדגיש את המעלות שלו, את היתרונות שלו. וכשאדם מרחק מהשרה, אז הוא קודם צריך להדגיש את העבודה, את המלאכה, את זה שיש לו עוד הרבה מה לעשות. אין הדבר כמו עושר. עושר, אדם יכול להיות לרשת, לקבל בירושה, זה יכול להיות שאדם אחד יאסוף ממון, וייתן לו מתנה לאיש שלא אמר בו, כמו שנאמר במגילת קהלת. או שלפעמים אדם יורש מאביו הרבה. ועוד כל מיני דברים שאפשר, אחד מזכה את הכל. גשמים בשביל יחיד, העולם לזון בשביל חנינה, הרבה דברים. אבל בעניינים רוחניים אין דבר כזה. שיהיה אדם בעל מעלה של ידי זקני האדם בעולם הבא, עניינים הרוחניים, כל אחד, מה שאתה עשית בעשר מצוות, זה מה שיש. אף אחד לא יכול לעשות במקומך. אם זוכה בעצמו, אין האחר משלים את האחר. אם אין אני לי, מי לי.
אין זכות לבות בזה?
ברוחניות לא. יש, יכול להיות שקיבלת חינוך טוב, אז נקודת הפתיחה שלך היא מוצלחת, זה כן. אז אפשר להבין את זה, שאדם קיבל חינוך יפה מהורים שלו, אז הוא נקודת הפתיחה שלו טובה. אבל זה שאבא שלו הוא למד הרבה תורה וקיים הרבה מצוות, אם הוא לא, אם הוא לא יעבוד, אם הוא לא יבחר, זה לא שווה לשם, זה לא שם משמעות. זה לא עובר בירושה.
אבל הפוך יכול, כאילו, מה שהפסוק אומר, אהבות אוכלו בוסר ושני הבנים תיקנה.
שוב, החינוך. אם החינוך שנתנו אהבות היה חינוך גרוע, אז זה השלכות לילדים. נכון. סיפרתי לכם את זה? לא סיפור הזה? סיפרתי לכם. לפני הרבה שנים הלכתי, נפגשתי עם מישהו שהוא ממש משפחה של אדמו"רים. הוא ממש ממש מאדמו"רי רוז'ין. עכשיו הוא נפטר, אדמו"ר מסדיגורה, זה אותו. מה? זה כל, זה ענף, זה כל רוז'ין, זה כל סדיגורה, בויה, זה כולם רוז'ין. אז אחד ממש מהמשפחה של אדמו"רים. אז שאלתי אותו, תגיד לי, מה הקטע הזה שהבן של הרבי הוא רבי? כאילו, בוא נראה אם הוא שווה או לא. אם הוא תמיד חכם, שיהיה רבי, אבל אם לא, מה זה אוטומטית שהבן של הרבי הוא רבי? אז הוא אמר לי, סיפר לי משל. משל לחבורת אנשים שרוצה לטפס לאברסט. והם כמה שבועות מראש מתאמנים וסוחרים ציוד מיוחד לעמידה בקור, כל מיני תנאים, ועושים כושר ותרגילים תורכים מאוד מאוד, מטפסים, מגיעים לאיזה פסגה מאוד גבוהה בדרך לאברסט, מותשים, כבר אין להם אוויר, הם גמורים, ניסורים על הקרקע באפיסת כוחות, פתאום רואים איזה ילד רץ שם. אז אומרים לו, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר להם, אני נולדתי פה. הוא אמר לי. תפי להסביר מה זה. טוב. אחר שאמר הלל הדברים האלו, חזר ואמר, ראינו שלהגיד לא אם אין אני ואין הדבר כמו עושר, זה גם ראינו. ואם אין אני למי לי, ואם אני לעצמי, אף אם יעשה אדם את המוטל עליו, מה אני רק בשר ודם, אני לא יכול לטרוח הרבה מצוות. תמיד מה שאני אתרח זה לא מספיק. זה לא לפי מה שרואי מצד הנפש, כי הנפש רוצה הרבה יותר. כל עמל אדם לפיו. כמו שאומר יצחק, כל מה שיגע אדם בתורה ומצוות, מעשים טובים לא לפי ולא לפי בנו ולא לפי ביתו, זה לא עובר בירושה. המדרש עוד אמר בילי, וגם הנפש לא תמלא, הנפש יודעת מה יגיעה לעצמה יגיעה, ונס ואבא מצוות ומעשים טובים. אמר בילי, ממשל עירוני שנשוי בת מלכים, אף על פי שמאכילה כל מעדני עולם, אינו יוצא ידי חובתו, כי היא בת מלך. וכל מה שיפעל אדם עם הנפש, אינו יוצא ידי חובתו, כי מי מלמעלה. כי אדם עם כל מה שישלים עצמו, זה הכל אליו, ואין שלמות מגיע לזלותו, זה דבר ראשון, זה לא עובר בירושה, אפילו לבנו ולבנותו רק אליו. וגם הנפש לא תימלא, זה הנקודה השנייה. שאל תאמר, כשאני, הנה אני עושה לעצמי, גם לעצמך זה לא מספיק. אז זה שני הנקודות שראינו במשנה. כי האדם שוכב ושותה הרבה, ודאי תימלא ביתנו, אבל הנפש לא תימלא. תמיד הנפש מבקשת עוד להשלים את עצמה. מביא רבי לוי משל לעירוני, שהוא בן כפר, שנשוי בת מלכים, שאי אפשר לעירוני שיצא ידי חובתו עם בת המלכים. כך הנשמה שהיא מלמעלה נמצאת לאדם בעל גוף, אף אם האדם עושה כמה מצוות ומעשים טובים והם השלמה לנפש, לא תמלא הנפש מושלמת ושלמות לגמרי, שהיא בעצמה מן השם יתברך. כי משהו לנפש נקח אינה שבעה מה שעושה אדם בגוף בתורה ומצוות ומעשים טובים, כי הנפש היא מלמעלה והאדם הוא מלמטה בעל גוף, ואין הנפש שבעה מזה לגמרי כאשר הוא לנפש היא מן השמיים. על אלו הדברים אמר הלל, אם אין אני לי מי לי, זאת אומרת שאני צריך להשלים את עצמי ולא אגיע שלמות מאחר, ואף כשאני לעצמי, גם בשביל עצמי זה לא מספיק. מה אני? אדם עושה מצוות בגופו, ובזל דבר הגוף שלך עובד, עדיין זה לא מספיק לעולם הנשמה. ואין בזה השלמה לנפש, השלמה קראוי לנפש מעלתו, ולכן אמר, מה אני? סוף סוף אני בן אדם. ואוסיף לומר, אם לא עכשיו ומתי, דבר שלישי, כי אדם קצר ימים, אם לא עכשיו ומתי, לפרח מוטל על האדם להקיץ משנתו, לעשות מצוות ומעשים טובים, אחר שאי אפשר לו לסמוך על אחר, ואף אם יעשה כל המוטל לו, אבל עכשיו כי יש השלמה בסביעה לשלים נפשו, כי אף אם הוא לעצמו, מה הוא? כי לא יוכל להסביע את נפשו למצוות ומעשים טובים. אם לא עכשיו ומתי, כי הוא קצר ימים, הוא פתאום ילקח ואיננו. כל דברי הלל, כמו שהייתה מידתו בעל ענווה, וכל הדברים שייכים לו, שכך אמר ביחד. אדם הוא בעל ענווה, הוא כל הזמן מה בדרישות לעצמו. הוא אף פעם לא זכוח דעת, הוא אף פעם לא גאה במעלתו. כל הזמן יודע כמה הוא עוד הרבה הרבה צריך לעבוד, הוא יודע את כמה רבים חסרונותיו.
משה,
לא. גמרא אומרת, אוהב כסף, לא יסבע כסף, זה משה. שמשה, כמה שהיה לו תורה, לא הספיק לו, אתה רוצה להבין שזריך עוד.
זה באמת גם לכל, כאילו אין קשר בנפש בין נפש של אבא לבן, נגיד.
אמרתי, יש קשרים, אבל זה לא נותן את העיקר המעלה. העיקר המעלה זה מה שאדם עומד ובוחר ועושה. יש כל מיני קשרים, יש נקודות יתרון, יש השפעות, אבל הדבר העיקרי זה מה שאדם עושה.
אני מתכוון גם, זה לא מוכרח שנגיד מה שידבר לאבא ידבר לבן.
בוודאי, בוודאי.
בוודאי שלא?
אנחנו רואים הבדלים גדולים בין אבות לבנים. נכון. יש לפעמים דברים דומים מאוד, יש הבדלים גדולים מאוד. תחומי עניין אחרים, זה אופי אחר. יש קשרים, אבל יש גם הרבה הבדלים. זה לא מחייב. לא מחייב בכלל. שמאי אומר, שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם מסבר פנים יפות. שמע גם נתן לנו מוסר לפי מידתו. כבר ביארנו שהשני תמיד מזהיר על יראה, מה שלא. עשה תורתך קבע, הכוונה, לשון, הוא מסביר אמר על זה דרך השלילה, אל תעבור את קביעות התורה. אמור מעט ועשה הרבה, כי אם אתה תאמר הרבה, אז אולי אתה לא תצליח לקיים מה שאמרת, ותעבור. הווה מקבל אדם בסבר בנים יפות, שלא יבזה את חברו. כל זה ענף מיראה שלא לבזות אדם שנברא בצלם אלוקים. הלל אמר אוהב שלום רודף שלום, ובעל המידה הזאת ודאי לא עומד על מידותיו. כי אם עומד על מידותיו, ואיך יהיה רודף שלום? אדם שהוא לא יודע לוותר, לא יודע להיות גמיש עם החברה, הוא לא יכול לרדוף אחרי שלום. כי כל רדיפת שלום זה לומר לחברו שיהיה מוותר. אתה אומר לאנשים לוותר, אז איך אתה יכול להגיד לאחרים לוותר אם אתה בעצמך לא יודע לוותר לחברים? זה לא הגיוני. זה ודאי מידת הלל שלא היה קפדן, במידתו שאלה לוותר, נכון, יכול להגיד לרדוף שלום. בא שמי ואמר, נכון, זה דבר חשוב מאוד, זה אמת, לא לעמוד במידותיו, זה מידה טובה. דבר זה שייך ממילה דאלמה, נכון, בכל מיני עניינים שוטפים בחיים, אז זה טוב מאוד להתרגל לוותר, לוותר על התור שלך, לוותר על הזכויות שלך, לוותר על הכבוד שלך, כל זה ודאי שמי מסכים שמאוד מאוד חשוב להיות בטרן. אבל אומר שמי, צריך לי לשים לב שבנושאים מסוימים ותרנות היא לא טובה. שמי היה קפדן. מה זאת אומרת קפדן? אנחנו רואים ששמי הוא לא קפדן בין אדם לחברו, הוא מקבל את כל האדם מסבר פנים יפות. אלא קפדן הכוונה, יש דברים שהם לא שייכים לנושאים האישיים, אלא לעולם הרוחני. שם בדברים שהם קשורים לעקרונות הרוחניים, אדם אסור לו לוותר, כי זה לא שלך, זה של עקרונות הרוח. אם אדם נותן מידה זו לגמרי ולא מעמיד מידותיו, רוצה להניג הכל הדרך שלא מעמיד אותיו, זה לא טוב. כי מילי דשמיה בעניינים רוחניים, אז יהיה תורתך קבע. מה זה תורתך קבע? אל תוותר. תורתך קבע, הכוונה בקביעות, אין, אני לא מבטל. אם אדם מתרגל להיות וטרן, ובין אדם לחברו זה טוב, אבל מה, אדם מפתח תכונה כזאת של וטרנות כזאת, אז בסוף הוא יוותר גם לעצמו בעניינים רוחניים, הוא מתרגל לוותרנות, אז הוא אדם מאוד נחמד לכולם, באמת אדם נוח לבריאות, הוא גם נוח לעצמו, אז הוא מוותר לעצמו. אז אומר שמי, פה ותרנות היא מזיקה, כי האדם שמוותר לעצמו הוא בסוף יידרדר, הוא מוותר, הוא לא יתקדם מבחינה רוחנית. אם כל מידת אדם אינו עמיד על עניינו, אם זה נכון גם בנמיד השמי, אז זה לא טוב, אז לא יהיה קביעות בתורה וזה לא ראוי. אז אם כן, ראוי לאדם במי לדעל מה שיהיה מבטר. בעניינים חברתיים מאוד חשוב להיות בטרן, לא לומד על המידות. ראוי לאדם משהו, אדם בעל שינוי, אדם בעל חומר, משתנה. אנחנו רואים, החיים, דבר שזורם, משתנה. אז כמו שהמציאות החומרית משתנה, החיים הם דבר משתנה. אז גם החסים החברתיים זה דבר שאפשר לשנות אותו. אל תהיה מקובע. מישהו רב איתך, זהו, עכשיו, זהו, אנחנו רוגז כל החיים, אל תהיה מקובע. דברים משתנים במציאות, תלמד להשתנות גם כאן, לא לעמוד על מידותיו. זה במי לדעלנו בעניינים החומריים, שהם דברים שאמורים להשתנות, אדם הוא בעל חומר, אז ינהג במנהג החומר. אבל אם ידי דשמיא, כשעוסקים בעניינים הרוחניים, שם להפך, העניינים הרוחניים לא דברים משתנים. העקרונות, כן, הערכים, הם לא משתנים, ערכים קבועים, ערכים מוחלטים. אסור להגיד, להבין, כי אז זה מבטל את כל העולם הרוחני. אתה עושה אותו נזיל כזה, משתנה עם הזמן. ודאי שלא. המצוות, התורה, הם לא תלויים בגוף. זה לא, הם לא חומריים שבו יש שינוי, ולכן התורה צריכה להיות קבע בלי ויתורים. ולכן דווקא בעניינים הרוחניים חשוב מאוד לא לוותר כלל.
אז מה
ההבדל בינו לבין הלל? הוא מאזן את הלל. אומר, אתה הלל אומר לוותר בעניינים חברתיים, מסכים איתך, שים לב, אבל הלל תיזהר בעניינים רוחניים אדם אסור לו לוותר לעצמו. לעצמו, לעצמך אל תוותר, אל תהפוך את תכונת הוותרנות למשהו שהוא יהיה בסוף נגדך, בעניינים שלא טוב לך לוותר עליהם. בשאלות העולם המצוות והתורה זה לא טוב.
אז למשל מה שקרה עם מי שביקש ממנו הכל ברגל אחת, מה הייתה שם בתרנות?
אז כן, אומר שמי, אתה מוותר. אתה אומר מה שהשמי טען, כן, הטענה של שמי, תיזהר, יש פה אדם שמזלזל בעולם הרוחני. אם לא התורה, אז דבר כזה פשוט וקל שאפשר לקמת אותו ולהכניס אותו. יש פה זה צריך לזלזל בעולם הרוח. אני צריך להקפיד על זה. שמי, תפקידו לומר את האמירה הזאת, לאזן אותם, עושים לשק, נהיה זהירים בזה.
אבל
המציאות הוכיחה ההפך. בסדר, אז הקפדנות של שמי, הלל לומר, אני אעשה את זה בצורה כזאת שלא תזלזל. בוא ננסה להוציא מזה תיקון. בסדר, אז הבטרנות שלו עזרה להלל, איך בלי לזלזל בעולם הרוחני, בסדר? להוציא מזה תיקון. אבל שמי, בזכות שמי, אז הלל נזהר בדבר.
התכונה הזאת אולי, מה ששמי אומר זה אומר כאילו לנו, והילל לא צריך את זה אולי?
הילל, אני חושב שהילל גם מתאזן על ידי שמי. זה האיזון. דווקא שיש אדם שמאיר את עינינו בדבר הזה, אז גם כשאחר כך נוותר, אבל נזהר שהוויתור לא יגרום לזלזול בעולם הרוחני. ולא יעבור קביעתו, ויעמיד עמידה שלא ישנה, וכן אמור מעט ועשה הרבה, אם יאמר ולא יעשה. אז עשו, יוצר אווירה בתרנית. אמרתי, אמרתי, בסדר, אני לא עושה. ויתור שהוא לא נכון, לא ראוי בתורה, כי אין שינוי בדבר שכיל, הגדרים חומריים. וכשם שבתורה עצמה אין השתנות, כך אין ראוי שיהיה השתנות בלימוד תורה כלל. על מידת שמי קפדן. קפדן מעמיד מיותר שלא להשתנות. זה מצד מילי דשמיה. בתורה ודאי טוב שמעמיד על מידותיו יהיה קבוע על תורתו ולא ישתנה. ואם אינו מעמיד על מידותיו אינו עושה תורתו קבע, אז מעשיו אינם קבועים ועומדים, וזה לא טוב, כי בעניינים האלו צריך קביעות. לכן אומר שמאי, כל זה בעניינים רוחניים, אבל באמת בעניינים שבן אדם לחברו, שם אני מסכים עם הלל, שם כמה שיותר לוותר. גם בזה שמאי אומר, כל אדם בסדר פנים יפות נמשך למידתו. למידת הלל שמידתו היה שלא יהיה אחד עומד על מידתו, לא יהיה לקפידה בשום דבר, אז אין לקפידה, אז אני לא אקבל אותו בסרב פני יפות. אין להקפיד. אומר שמי, תיזהר, אם אתה לא מקפיד אתה עלול להיות וטרן כלפי עצמך ולא מספק לכבד את החברים. זה לא מידה טובה. ואף שמצד המקבל טוב מאוד שלא אקפיד לדבר זה, מצד הפועל ראוי שיהיה מקפיד בתכלית ההקפדה, להקפיד מאוד מאוד לקבל כל אדם בסרב פנים יפות. אז שמי הוא קפדן גדול, שאל תוותר לעצמך, לא בן אדם למקום ולא בן אדם לחברו. אל תגיד אין קפידה, מה אכפת, הוא לא מרגיש, הוא לא שם לב. לא, תקפיד אתה, אתה צריך לדרוש מעצמך דרישות. וזה משלים שמי את במוסר שלו את המוסר של הלל, ואז אם כן הם מאזנים אחד את השני, וזה טוב. ביחד הם טובים, שבין אדם לחברו לא יהיה לאדם קפידה, מנידי שמי יהיה לו קפידה. ומי לדעלמה, גם אם בן אדם לחברו, המקבל ודאי לא יהיה מקפיד. זה, אתה, אם לא מתנהגים אליך יפה, אל תקפיד. אבל על ההתנהגות שלך, כן תקפיד. זאת אומרת, אסור לאדם להגיד, שמה, אני יודע שאם לא מתייחסים אליי יפה, אני לא מקפיד. אז אני גם על אחרים לא מתייחס יפה. כי בין כלומר, אני רואה שזה לא חשוב לי, אז בטח לאחרים זה לא חשוב, לא נכון. לאחרים, כן. כמו שרבר אלווין היה אומר, שאדם צריך לוותר על כבודו. אבל מאוד מאוד להקפיד על כבודם של אחרים, ולא להגיד, שמה, אני הרי יש מצווה לברוח מהכבוד, נכון? אז אני גם עוזר לחברים שלי לברוח מהכבוד, ואני מבזה או לא, לא מקפיד עליה, זה לא נכון. על זה שמאי אומר, על זה כן תקפיד. הפועל יהיה מקפיד, כי מידת שמאי מקפיד, לאחר דברי מוסר של שמאי, שעשה תורתו קבע וקפיד שלא ישנה, מקבל כאן אדם עשה בפנים יפות, אף שאם לא עשה זה אין ראוי למקבל שיקפיד. יש גם אם המקבל לא יקפיד, אתה מצדך תקפיד לקבל כל אדם עשה בפנים יפות. כל אחד מוסר כפי מידתו, וזה נשלם מוסר הזוג החמישי מהמקבלים. אז עד כאן הייתה קבלת התורה, מכאן כבר אין קבלה. עד עכשיו קיבלו מהם, קיבלו מהם, קיבלו מהם, מכאן אין יותר קיבלו מהם. יש פה ירידה שכבר לא מקבלים, אלא יש פה עכשיו חכמים, וכבר מכאן ואילך מה שהדברה אומרת שכבר לא שימשו כל צורכם. אחרי תלמידי שמאי והלל וגרן את הקבלה שמקבלים את כל התורה במלואה מרב לתלמיד.
אבל העיקרון נשמר של המבנה של המשניות?
שמה מבנה?
של זוגות.
אין זוגות, נגמר זוגות.
לא, בקטע של אהבה ויראה.
נגמר. עד עכשיו היה תורה שלמה, זה שניים, כל התורה משלמת, אהבה ויראה. עכשיו זה כבר נקודות, פרטים. לא יהיה עונה שלמה.
ומי סידר את זה?
רבי יהודה הנשיא.
אוקיי.
הרב,
כדמות ששמאי
היא
רק כלפי עצמו,
או
שהוא גם כלפי
העולם הרוחני? שמאי מקפיד על העולם הרוחני, על העקרונות של העולם הרוחני.
גם של אחרים?
גם של אחרים. אסור לוותר על העולם הרוחני. אני זוכר שרבבון פעם אמר לנו שיש תופעה כזאת, לפעמים אדם הוא אדם הוא ענב. מה זה ענב? הוא באמת אדם נוח מאוד לבריאות כזה. אדם כזה הוא לא שחצן. אז הוא תמיד נעים לכולם, והוא כזה נוח לבריאות. אבל אומר, לפעמים אדם הזה יכול להיגרר למקומות לא טובים. זה שהוא מאוד כזה נעים חברתית, אז הוא גם נגרר חברתית. כי אין לו, הוא לא מקפיד, הוא לא אומר רגע, זה לא. הוא אדם באמת נוח, הוא כזה אהוב, נחמד. הנחמד הזה עלול להיגרר. כי אין לו אופי. אז זו ענבה פסולה, ככה. זאת אומרת שאנחנו לא ענבים כלפי בני אדם, אנחנו ענבים כלפי הקדוש ברוך הוא. הענבה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא אומרת לנו להיות נחמדים לאנשים. אבל במקום שהסחף החברתי הוא שלילי, אז הענבה שלנו כלפי השם, לא כלפי הבריאות. אז זו פתאום הוא נהיה קשה, ואני לא הולך איתכם. שמתי פניי כחלמיש, אומר ישעיה. אני לא הולך, למה אתה לא הולך? מה, אתה לא... נחמד כזה, אתה אמור להיות חברתי ונעים וכזה ידידותי. אני ענב כלפי הקדוש ברוך הוא, לא כלפי הבריות. הענבה כלפי הבריות היא רק מתוך הענבה כלפי השם. טוב, בהצלחה, שבוע טוב, בשורות טובות.